אנחנו נמצאים בפרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ. ברוך השם, הפרשה עמוסה ליפה בדברים טובים. עמוסה ליפה בדברים טובים, פרשת הביקורים, מקרא ביקורים, ומסיימת בדברים פחות טובים. מסיימת בקללות, למרות שממש הסיפה של הפרשה כך חוזרת לעוצמת הברית שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא. שמתי לב שבתווך בין פרשת ביקורים שמתחילה עם הרבה הרבה שמחה לבין פרשת הקללות שיש שכחה השם בשידפון וכולי, דברים לא רעים, כל מכה אשר לא כתובה בספר התורה הזה, אז הקללות מאוד קשות, קללות מאוד קשות, במיוחד שהן באות מפי משה רבנו, סנגורם של ישראל. אז הקללות קשות, לא פשוטות. אבל אני דווקא רציתי לדבר על מקרה שקורה באמצע הפרשה. משה רבנו, אחרי פרשת מקרא ביקורים, מדבר על העתיד, שעם ישראל יעברו את הירדן, יגיעו אל ארץ ישראל. הם צריכים לבצע איזשהו אירוע שדרכו בעצם יתחיל כל עניין של הברית. וזה בעצם רגע לפני שהם עולים להר עיבל והר גריזים, כשהם עוברים את הירדן הם יצטרכו לעשות עניין מסוים. הוא עניין פלאי שחוזר על עצמו כמה פעמים בתנ"ך, ואני רציתי להתבונן בו ברשותכם בעזרת השם, וזה עניין האבנים. אז בואו נקרא את הפסוקים וננסה בעזרת השם להבין מה הסוד פה שתמון בעניין של האבנים. אז התורה אומרת, ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. הקדמה כללית זה שצריכים לשמור את כל המצוות. והנה, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, והקמותה עליך אבנים גדולות וסדה אותם בסיד. יש פה דגש, שימו לב, שביום שאתם עוברים את הירדן אל הארץ השם אלוקיך נותן לך, צריך לקחת אבנים גדולות ולסוד אותם. טוב, אז למה צריך אבנים גדולות? מה התפקיד של האבנים? עוד רגע אנחנו נראה. פסוק הבא. מה התפקיד של האבנים? אומרת התורה, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך. אז מה המטרה של האבנים? לכתוב עליהם. אוקיי, הכתיבה עליהם זה הציווי. כשהתורה אומרת למען, היא אומרת את הטעם, נכון? כלומר, חלק מהציווי זה להקים אבנים גדולות ולכתוב עליהם את התורה, את כל דברי התורה הזאת, ואז מגיע למען. למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, מה מטרת כתיבת האבנים? כלומר, למה המטרה להקים את האבנים הגדולות ולכתוב עליהם את התורה? בשביל שתבואו אל הארץ. למען אשר תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. טוב, למה זה קשור? לא הבנתי. מה זה קשור שאני אקח אבנים גדולות ואני אעמיד אותם כשאני אעבור את הגלגל, כשאני אעבור את הירדן? ומה זה קשור לזה שאני אבוא אל הארץ? איך זה הדבר הזה קשור לביאה אל הארץ? מה זה נותן לי? זה אפשרות, עוד רגע נראה. והיה בעוברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד. רגע, אמרת לי כבר לסוד אותם בסיד. מתי סדים בסיד? לפני שכותבים? או אחרי שכותבים? מה אתם אומרים?
גם וגם יש.
מה? מה גם וגם? לא, אין אפשרות כזאת. רבי מאיר, אין אפשרות כזאת. יש רבי יהודה ורבי שמעון, אולי הייתה רבי מאיר, זו שיטה שלישית, אבל לא מופיע רבי מאיר בזה שם. יש מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון בגמרא מסכת סוטה, מתי הסידה בסיד? לפי שיטת רבי יהודה, הסידה בסיד הייתה אחרי שכתבו את הכתב. זה מוזר, נכון? איך רואים את הכתב? זה מה שרבי שמעון מקשה עליו. זה מה שרבי שמעון מקשה עליו. הגמרא שם אומרת, רבי שמעון אומר לו, לדבריך, אומות העולם כיצד קרו. מה אומות העולם? מה קשור אומות העולם? לא גיליתי לכם את הפסוק, הפסוק האחרון. לא גיליתי לכם את הפסוק האחרון. תסתכלו את הפסוק האחרון המודגש בפרשה הזאת, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. מה זה באר היטב? או, יפה מאוד. מה זה באר היטב? יש לנו כמה שיטות בראשונים מה זה באר היטב. יש לנו שיטה שזה יהיה ברור. אבל הפשט של הגמרא זה הכוונה 70 לשון. ככה פשט הגמרא. כי רואים מרבי יהודה ורבי שמעון שנחלקו בזה. שוודאי להם שהאומות והלשונות צריכים לקרוא את זה. אז צריך להם לכתוב, לקחת אבנים ולכתוב עליהם את כל התורה. מבראשית עד לעיני כל ישראל. אולי שיטות אחרות גם בזה עוד רגע נראה. ולכתוב אותם ב-70 לשון. וכל זה בשביל שתבואו אל הארץ. איך היה מקום? שואלים כולם, רבי משה שואל איך היה מקום. אז על זה הגמרא מספרת סיפור אחר. מספרת הגמרא שפעם היו מלאכים בדרך, תמידי חכמים, לא זוכר את השמות שלהם, ואז הם ראו אבנים בגודל של 40 סאה. כן? כן, ממש, בגודל של 40 סאה כל אבן. אמר לו, זה ה-12 אבנים. זה אותם 12 אבנים, היו אבנים כנראה מאוד גדולות, והיה שם כנראה אומנים שיכלו לכתוב ככה, לחקוק על התורה, והצליחו לכתוב את כל התורה כולה, מבראשית, עד לעיני כל ישראל כפול? 70. זאת אומרת שעל כל אבן כמה צריך לכתוב כנראה פעמים? התחלק ל-12. רגע, שנייה, גם עליך הגמרא כתבה, חכה רגע בסבלנות. עוד מעט. הגמרא כתבה גם עליך. הגמרא אומרת שכתבו עליהם את כל ה-70 לשון. אז זאת אומרת, על כמה על כל אבן בערך פחות או יותר, כמה לשונות היה על כל אבן? 6. 6 כפול 12, 72. 7 לא צריך. אז אפילו פחות מ-6, טיפה פחות מ-6. כאילו 6 שפות על כל אבן, 40 שאה, טוב. מה כל העניין הזה? ועוד, מוסיף פה, אתה מוסיף להקשות. הרי איך הם נסו אותם? הרי משה אומר להם, נכון, אחרי זה יהושע יצווה אותם, לקחת, זה אותם אבנים? האם אבנים שיהושע יצווה בירדן בפועל, זה אותם אבנים רק שמשה פה נותן את הציווי ליהושע? שזה אבנים חדשות. כמה אבנים יש סך הכל? גם בספר יהושע יש שתי אבנים, מי ששם לב טוב. יש 12 אבנים איפה? בירדן. מוצב רגלי הכהנים. ויש 12 אבנים בגלגל. שתי אבנים שונות. שתי נגלות של אבנים שונות. האם אותם אבנים של משה זה אותם 12 אבנים או שזה 12 אבנים נוספות? 3 פעמים היו. יפה, זה ככה הגמרא בסוטה מכריעה. 3. לא, זה לא אותם אבנים. יש 3 אבנים שונות. משה מצווה פה על ציווי אחר. אלה שכותבים עליהם את התורה זה לא קשור למאורע של חצייה של הירדן. אמנם שתיהם תלויים במעבר של הירדן. למה? מה קורה פה? עוברים את הירדן, 3 גלי אבנים. אבן אחת, זה התפקיד שלה לכתוב עליה את התורה, אבן שנייה לשים בתוך הירדן, ואבן שלישית בגלגל. רגע, עוד משהו פספסנו. דילגתי על כמה פסוקים באמצע של הפרשה. יש עוד משהו עם אבנים. תסתכלו. ובנית שם מזבח להשם אלוקיך. מזבח אבנים. לא תניף עליהם ברזל. אבנים של אמות תבנה את מזבח השם אלוקיך, ועלית עליו עולות להשם אלוקיך, וזבחת של עמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלוקיך. רגע, זה עוד משהו? או שמאותם אבנים שכתבתי עליהם את התורה, עליהם אני מקריב את הקורבנות? מה אתם אומרים? אני רואה שכבר כל הפרצופים פה מופתעים, זה כבר טוב, הצלחתי להפתיע את כולם עם השאלות, זה כבר טוב. יש לנו פה ערימות של אבנים, תרתי משמע, כן? מה הסיפור שלהם? מה הסיפור? למה צריך להקריב כל כך הרבה אבנים? להביא כל כך הרבה? ומה קשור המזבח הזה פה פתאום? אז באמת, בשאלה המרתקת הזאת, יש כל כך הרבה שיטות ראשונים, שאני אמרתי, לא מוצא ידיים ורגליים. אני אמרתי, ננסה קצת, לפחות שננסה לגעת בכמה שיטות, ולהתבונן דרכם על המהות של הדברים. כלומר, נראה שיטה מסוימת, אז ננסה להבין מה היא תומנת בחובה, בעזרת השם, ולהתבונן מזה, איך אנחנו באים אל הארץ. כלומר, איך אנחנו עכשיו באים לכבוש את ארץ ישראל השלמה, אז אולי יהיה הדברים גם, בעזרת השם, רלוונטיים לימינו, מעוררים אותנו, בזכות איזה זכויות אנחנו נכבוש את הארץ כיבוש מלא, בעזרת השם יתברך. טוב, אז קודם כל לגבי מה כתוב על האבנים, אז אנחנו הזכרנו כמובן, יש שלוש שיטות, באופן פשוט. יש את פשט התורה, שהתורה אומרת בלי הדרשה של בעיר היטב, שזה 70 לשון, שכמונה את כל התורה, אבל לא 70 לשון. אחרי דרשת חזל בעיר היטב, 70 לשון. אבל יש שיטה שלישית. שיטה שלישית שאותם אבי רבי סעדיה גאון, ואותם אבי רבי אברהם מבן עזרא, והוא אומר, מסתבר כמו, אומר הרס"ג, שכידוע הרס"ג, ידע תמיד לראות איך בכל הדברים שכתובים, קצת כתוב הכל. כי אתם יודעים, יש שיטת רב סעדיה גאון המפורסמת, שבתוך עשרת הדיברות, הוא היה דורש את כל התורה. הוא אומר, בעשרת הדיברות, כתוב את כל התורה. והוא כתב על זה ממש ספר. ממש כתב, איך מעשרת הדיברות, אפשר ללמוד את כל התרי"ג מצוות. אז לרס"ג כנראה היה יכולת לראות איך הכל גנוז בתוך הציונים הקטנים. ולכן רס"ג נוקט פה, אומר רבי סעדיה גאון, מביאים אותו כל הראשונים, שלא כתבו את כל התורה. או שעשית לנו פרצוף, לא, מה פתאום, לא את כל התורה. רק נתנו רמזים, ציונים, את עיקרים, כדי שיזכרו את כל הדברים, אבל לא כתבו את כל התורה מבראשית עד לכל ישראל. בואו נראה את הרמב"ן, הרמב"ן מסכם את השיטות, אומר הרמב"ן, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת, אמר רבי אברהם, זה רבי אברהם הנה בן עזרא, בשם הגאון. מי זה הגאון? רבי סעדיה גאון. שכתבו עליהם מניין המצוות, כמו הכתובות בהלכות גדולות, כן, הזרות. הזרות קטנות של כל מניין המצוות, ככה כתבו עליהם. וטעם בעיר היטב, הכתיבה. ולפי זה מה זה בעיר היטב? שהכתיבה תהיה בהירה. שהכתיבה תהיה ברורה. בסדר? ורבותינו אמרו ב-70 לשון. שיטה שנייה זה 70 לשון. ומצינו בספר תגה, שהייתה כל התורה כתובה בהן, מבראשית עד לעיני כל ישראל, בתגיה וזיוניה. ומשם נעתקו התגים בכל התורה. זאת אומרת, מביא פה הרמב"ן אפשרות נוספת, היא לא בדיוק חולקת על המקרה של ה-70 לשון, אבל רק הוא רוצה בא לחדד, שהמקור לכל התגים והזיינים וכל הזיונים שיש לנו בקישוטים שיש לנו בתורה, זה מאותה כתיבה של ספר תורה על האבנים בכניסה לארץ ישראל. כי לפני כן כנראה שהיה לנו מגילות, אבל לא היה לנו תגים. אף על פי שאיפה התגים נכתבו? בשמיים. נכון, המדרש אנחנו מכירים את המדרש המפורסם, שמשה בא כזה ברוך הוא, שאל אותו, בשביל מה לך כל הדברים האלה? מי מעכב על ידך? הוא שאל אותו. ריבונו של עולם, מחכים פה למטה. עם ישראל בושש, מחכה. מה אתה מתחיל לקשט את התורה? מה זה התגים והזיונים? אז רואים שזה כבר כתוב למעלה. יכול להיות שמה? נכון, יש תגים וזיונים, אבל מה הם? לא ירדו למטה. אולי זה בדיוק הפער בין לוחות הראשונים. אז כבר אנחנו רואים קשר בין מתן תורה לבין אותו מעמד. אולי זה פתח לאיזשהו דרך, אחת מהראשונים שאנחנו נראה בעזרת השם, מה הפשר של האבנים האלה שצריך לעשות אותם. טוב, אז בינתיים יש לנו מחלוקת מה כתוב על האבנים. אנחנו מתקדמים לשאלה המרכזית של השיעור שלנו, ומה הרעיון של האבנים האלה? למה צריך לעשות את כל הדבר הזה? למה? עוברים את הירדן, עושים אבנים גדולות, קוטעים להם את התורה. טוב, אז שיטה אחת כמובן, שמי ששם לב שאומר, בשונה מהמלבים, המלבים מסביר לא ככה, אבל כל הם הסבירו, שהרבה ראשונים הסבירו, שאת אותם אבנים שכתבת עליהם את התורה, אותה ממש תיקח למזבח. למזבח. אז אותם אבנים גדולות שאמרתי לך שתעשה ממזבח אבנים של אמות, לא תניף עליהם ברזל, זה אותם אבנים. אותם אבנים בדיוק. צריך לקחת אותם, את התורה, ומנה לעשות מזבח. טוב, אז לפי עיקר הדברים, עיקרם של הדברים הוא המזבח. כל זה משמש את המזבח. אז בוא נראה מה? בדיוק. נכון. כן. יפה מאוד. שרח רבי מאיר. אז באמת אומר האי בן עזרא, שאולי זה הטעם. הטעם של כל האבנים, אומר רבי אברהם בן עזרא, כי השם יעזרך אם אכילות לשמור מצוותיו. מה הכוונה? כלומר, למען אשר תבוא. מה זה למען אשר תבוא? מסביר, כי אתה התחלת לשמור את המצוות, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לך. ומה המצווה הראשונה? וזאת המצווה הראשונה לביאתם. לבנות להם מזבח חדש, להודות לשם, שהחלו להיותם בארץ. אומר האי בן עזרא, הטעם של כל האבנים האלה הוא בסוף להגיע למזבח. ומה הטעם של המזבח? להודות לשם. אתה רוצה להיכנס לארץ ישראל? תדע להודות. תדע להכיר בטובה. תדע להיות כזה שרואה את הטוב. אם אתה תהיה כזה שרואה את הטוב, מכיר בטובה, ככה תנחל את הארץ. איפה זה כתוב בפרשה שלנו? איפה זה כתוב בפרשה שלנו? ביקורים. והיה כי תבוא אל הארץ. מה התנאי של ביאה לארץ? ביקורים. אומר החינוך, מה הטעם של ביקורים? החינוך כותב, מה הטעם של ביקורים? זה לא פרנסת הכהן. זה, יש כבר תרומה גדולה. אני כבר יודע שיש תרומה גדולה. מה הטעם של ביקורים? הכרת הטוב. הכרת הטוב. הודעה. למי להשם? ולהביא לצד הגבוה את כל הראשית, את ההתחלה. זה ממש מזכיר לי מילים במילים את הדברים של אבן עזרא. אתה נכנס הצעדים הראשונים שלך, אתה עובר את הירדן. ברגע שאתה עובר את הירדן, תיקח אבנים. למה אבנים? למה דווקא אבן? אבן זה היסוד הכי מוצק, נכון? יש לנו אפילו קרקע, שאנחנו אומרים שהיא מאוד יסודית, היא אפילו יותר מתפוררת, לא תמיד עומדת. תמיד שרוצים לעשות משהו שהוא ניצב, אז לוקחים מצבה, לוקחים אבן. והאבן הזאת אשר שמתי, מצבה. תמיד שרוצים לעשות גל עד, תמיד שרוצים לעשות איזה סימן לדורות, לוקחים אבן. אז אני לוקח את האבנים, ומה עושה איתם? מודה להשם, בונה מזבח. וזה הנקודה השורשית הראשונה, שאיתה אבן עזרא פותח, אומר, הטעם של האבנים האלה זה טעם הכרת הטוב. הטעם של ההודעה. כי אם אנחנו נהיה כאלה שמודים על הטוב, אנחנו ניכנס לארץ ישראל. בזכות מה אנחנו נכנסים? בזכות ההכרה שבטוב. ארץ ישראל היא לעולם עומדת, היא אותה ארץ, היא לא זזה. אבל ארץ ישראל היא מקור הטוב בעולם. ככל שאנחנו נותר יקיר טובה, יותר הארץ הזאת תהיה מסורה בידינו. ולכן, אנחנו תמיד צריכים להודות, מזכיר את הסיפור המפורסם על, על הרב ציודה והרב הנזיר שהם ישבו, ממש ערב מלחמת ששת הימים. נכון? ערב מלחמת ששת הימים, ישבו ואמרו, מה נעשה עכשיו? היה אווירה של מתח גדולה מאוד בארץ. ומה נעשה עכשיו? נגיד הלל עכשיו, ביום העצמאות. איך נגיד הלל? איך נגיד שבח? הרי הארץ מקרקרים בהיכלו, רשעים, נמצאים בירושלים, וכולי, בחברון, בשכם. איך נגיד תודה? ואז הם נמנו וגמרו, אמרו, אנחנו חייבים לדעת להגיד תודה על מה? על מה שיש לנו. צריך להגיד הלל, צריך לשמוח, ובזכות הכרת הטוב הזאת, בזכות האמירת התודה הזאת, לא עברו חודש ימים, והנה ברוך השם זכינו לאותה חלקה טובה, לאותה ארץ הלבנון, לאותו מקום של ירושלים שאנחנו כוספים אליו, שהוא מקור קלו את ישראל. ככל שאנחנו יותר בקיר בטוב, במה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מה שהקדוש ברוך הוא השפיע עלינו, ונתן לנו את ארץ ישראל ואת הכיבוש בה, כך יהיה לנו יותר ביאה אל הארץ. כלומר, כל זה כלול לפי אבן עזרא, למען אשר תבוא אל הארץ. איך תבוא אל הארץ? על ידי זה שתיקח את האבנים, ותזבח להשם ותכיר בתודה, כך תיכנס אל הארץ. בזכות הכרת הטוב, תיכנס לארץ. זה שיטה ראשונה, שיטת אבן עזרא. רבנו בחיי, מביא את שיטת הרמב"ן, תמיד הרבנו בחיי, תמיד שרוצים ללמוד רמב"ן ולא מבינים אותו, תמיד ללכת לרבנו בחיי. תמיד הוא מביא את הרמב"ן ודן בו, הוא שיפולי גלימותו, ולכן רבנו בחיי תמיד על פי תורת הסוד. הרבה פעמים רבנו בחיי מזכיר לנו ממש ארבע רבדים בפירוש שלו. פרשת, רמז, דרש וסוד, ממש מזכיר. אבל הוא נאחז בשיפולי גלימתו של הרמב"ן גדול הראשונים, אז תמיד הוא מביא את הרמב"ן, וגם בפירוש הקודם שהבאתי, של האבנים, אותו רבנו בחיי מצטט את הרמב"ן ומסכם את השיטות כמו שהרמב"ן פה עשה. אומר רבנו בחיי, למען אשר תבוא אל הארץ. במילים האלה תמון המטרה. מה מטרת האבנים? אז אבן עזרא אמר, מזבח, הכרת הטוב. בוא נראה מה אומר, למען התורה הזאת, אתה בא אל הארץ. נתן טעם למצוות הקמת האבנים, כי לא זכינו לירושת הארץ, אלא בזכות התורה, כך פירש הרמב"ן ז"ל. אז אומר רבנו בחיי, שמה המטרה, כלומר מה הטעם של האבנים האלה? הטעם של האבנים הוא בעצם מה? הכתיבה של התורה, זה העיקר, זה הדגש. לקחת את האבנים, לכתוב עליהם את התורה, כדי להנחיל ולחקוק בנו, בנו, אנחנו אבן ישראל, נכון? משם רואה אבן ישראל, אנחנו האבנים, אנחנו אותה בחינה של האבן, לחקוק בנו את ההבנה שמה? שבזכות התורה הכל מתחולל. התורה היא שמחוללת את הכל. כלומר, לא זכינו לירושת, למה זכינו לירושת הארץ? בזכות התורה הקדושה. אלא בזכות התורה. ומטעם זה הוסיף הרמב"ן, תקנו רז"ל להזכיר תורה בברכת הארץ. כשאנחנו אומרים נודה לך, השם אלוקנו, על הארץ שנחלת על אבותינו, וכו', ועל בריתך שחת... מה ברית? זה ברכה של הארץ. מי תיקן את ברכת הארץ? יש לנו את ברכת הזן את הכל, משה. יפה מאוד. ברכת הארץ תיקן אותה יהושע, שכיבש את הארץ. הוא עניינו לבשר את צורת הארץ. פתאום הופיעה, ועל בריתך שחתם בבשרנו, ועל תורתך שנימדתנו. ועל חוקי רצונך שהודעתנו. למה פתאום מזכירים פה את כל התורה? אומר, למה? לפי דרכו של הרמב"ן, למה? כי לא זכינו לירושת הארץ, אלא בזכות התורה. בזכות התורה זכינו לארץ. בעצם פה הדבר היסודי ביותר, שבו יריחו הראשונים ממש, הערכה עצומה. אנחנו זוכים לארץ בזכות התורה. אנחנו לא באים לארץ הזאת בתור איזה נחלה פשוטה, נחלה כזאת רק איזה מקלט בטוח. לא, זה לא הסיפור, יש לנו סיפור ארוך. יש לנו את תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. יש לנו את ארץ ישראל שקדמה לעולם, יש לנו את התורה שקדמה לעולם. בזכות הרעיונות האלוקיים אנחנו באים לרשת את הארץ. אומר הרבנו בחיי, ולא כל כך ברור לי במה הוא חולק על הרמב"ן, ואפשר לפרש, כאילו מציע פירוש אחר, למען אשר תבוא אל הארץ, למען אשר תוכל לבוא. כלומר, מה שאני מצווה לך לכתוב עליהם את כל התורה, למען שיהיה לך כוח לבוא לארץ. כי כוח התורה יחית האויבים אשר בארץ וינחיל עלינו. רבנו בחיי הולך קצת אחרת מהרמב"ן, אתם רואים? לא למה זכיתי בארץ בזכות התורה, אלא מה יאפשר לך לכבוש את הארץ? כוח התורה. מה יאפשר לך את האיזוזיות שלך, את הכוח, את העוצמות? זה מה שייתן לך התורה הקדושה. ולכן אם אתה רוצה רגע הכניסה לארץ ישראל, אתה עובר את הירדן, ביום עוברכם את הירדן, ביום שאתם עוברים את הירדן, רגע לפני שאתם נכנסים פנימה, תיקחו את האבנים הגדולות האלה ותכתבו בהם את התורה. ותבינו שכל מה שאתם הולכים לירש את הארץ זה מכוח התורה ובשביל התורה. כן, זה כאילו שתי הניגונים של רבנו בחיי והרמב"ן. בכוח התורה אתם תזכו לרשת את הארץ ולכבוש אותה, ובזכות התורה ניתנה לכם הארץ. בשביל התורה. נכון. נכון, תורתך שמתן, בדיוק. בברכת הארץ דווקא, בדיוק. יפה מאוד. אנחנו רוצים לראות גם את דברי האלשיך הקדוש, שממש מחזק את הדברים. אומר האלשיך הקדוש, האלשיך ממש לא עריכות דברים, ממש עריכות, כידוע, האלשיך בפירוש שלו, זה לא כמו מפרשי הפשט שאנחנו רגילים עליהם, על הדף, מה שיש לנו, לא שמים אותו אף פעם על ה... תמיד יש לו חומש בפני עצמו, למה? כי על כל חום, כל שדבר הוא שואל, מערכת של שאלות, מערכת של קושיות, ואז הוא מביא את הפירוש שלו, חייב חומש בפני עצמו, אי אפשר לכתוב אותו ככה על החומש, זה אי אפשר. אז האלשיך ארוך, ארוך מאוד ועמוק מאוד, היה ראוי להביא אותו את הרבה דברים, אבל לפעמים מה שלא נכנס בדף כפול, אז אנחנו לא מביאים. אז אומר האלשיך הקדוש, מעריך באמת בעריכות, וכל זה למה? למען תבוא. כלומר, אל יעלה הרוחך, כי מבלי תורה יועילך לבוא אל הארץ. כי הללו על ידי התורה שתעשה עיקר לזכור אותה, שהיא נותנת לך את הארץ, כי על התורה כדי שתעסוק בה בארץ היא ניתנת לך. אומר האלשיך הקדוש, ממש מחזק את הדברים שאמרנו בשם רבנו בחיי והרמב"ן, שלא תחשוב אחרת חס ושלום. אומר, לא יעלה על דעתך שאפשר לראש... תראי, הדברים קצת אומרים דרשני. בתקופה שלנו, שאנחנו נמצאים בגאולה כזאת, שכל גואלי הארץ בדור האחרון, בדור של הציונות, לא בדיוק היו תופסי תורה, נכון? מה? לא כולם, נכון? אבל כמובן שאנחנו יודעים ש... רואים את זה, אתם עושים פרצופים טובים, זה בסדר, כאילו יש גם ויש גם, נכון? אנחנו יודעים שכמובן הכל היסוד של העלייה לארץ התחיל מרבותינו, שהכיסופים שלהם לא עזבו את ארץ ישראל מעולם, ומי לנו כמו הארי הקדוש ורבי יוסף קארו, שמסרו את הנפש ועליית הגרא וכל התלמידיו של הגרא, שממש חוללו את העליות, וגם אם זה לא בצד הגלוי, תמיד היה, ויכול להיות שהרבה ציונים טוענים שהם הארץ שלהם, נכון, הארץ שהם הקימו, ארץ שהיא נקייה מתורה, זה אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שקורא הדורות מראש מחולל את כל הכיבוש הזה ואת כל הכבישה, הכל זה למען הופעת התורה, הכל זה למען הופעת האמת האלוקית בארץ ישראל. ולכן על זה חזל אומרים לנו, זה הכל בזכות התורה. אז תכתוב את זה על האבן חקוק גם לדור אחרון. גם הרש"ר הירש הולך בדרך הזאת ואומר, הרש"ר הירש, שכן רק בזכות הקמת האבנים האלה תוכלו לעבור את הירדן ולבוא אל הארץ המובטחת. רק הודות לתורה תינתן לכם הארץ, רק למען התורה, קיומה ושמירתה תזכו לרשת את הארץ. דבר זה ייאמר מיד עם עוברכם את נער הגבול. ואחר כך כתוב בספר יהושע, נדבר במסכת סוטה, האבנים הוצאו מתוך הירדן ממקום מצב רגלי הכהנים הנושאים את ארון ברית התורה, ונעמו משם כאשר נסוג הירדן מפני הארון הזה. מסביר הרש"ר הירש עכשיו, לפי זה אנחנו נבין את כל המאורע עם יהושע. מה הסיפור היה עם יהושע? אצל יהושע לא כתבו על האבנים את התורה, רק אצל משה. אומר לך הרש"ר הירש, בעצם את אותו רעיון שקרה עם הכתיבה של התורה אצל משה, באבנים של משה, קורה גם בפועל עם יהושע. שוב, משה לא בעצמו ישים את האבנים, כי הוא לא יעבור את הירדן. הוא מצווה אותנו לשים אבנים ולכתוב עליהם את התורה. ואנחנו נעשה את זה. ערב הברית, בעבל והר גריזים, ככה נעשה. גם אצל יהושע, האבנים ביטו את אותו רעיון. רגע, איך? אבל עליהם לא היה כתוב את התורה. כן, אבל תשים לב איפה שמים אותם. איפה שמים את האבנים? במקום מצב רגלי הכהנים. מה יחזיק את הכהנים? אתם יודעים, מה יחזיק את הכהנים? הארון. לא הארון, הכהנים יחזיקו את הארון, אלא הארון יחזיק את הכהנים. איך אנחנו יודעים? יש קושיה בפשט ספר יהושע. קושיה ממש בפשט ספר יהושע. רואים שהכהנים, כשכולם עברו, מה הם עשו? מישהו יודע מה הם עשו אחרי כשהכהנים כולם עברו? הם עברו, ואז מה הם חזרו? חזרו בחזרה לגדה הראשונה. ככה מפורש במדרש. הם חזרו בחזרה לגדה הראשונה. כלומר, כולם עברו, ומה היינו צפים? שאחרי שכולם עוברים, נכון? זה כמו הראשון ששוכב על הגדר טייל כדי שכולם יעברו, אחרי שכולם עוברים, אז הוא קם ועובר. לא. חוזרים אחורה הכהנים. הירדן חוזר לזרום, ואז הארון לוקח את הכהנים ומעביר אותם. של מה צריך את זה? כל הדגש, מי ששם לב, שמה שמעביר אותנו לארץ ישראל זה התורה. הארון זה התורה. זה ספר התורה. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. מה שמנחיל אותנו את ארץ ישראל זה האחיזה שלנו בתורה. כמובן, אנחנו אוחזים בתורה, אבל זה אשליה. בעצם, התורה אוחזת בנו. שמעתי בשבת סיפור על הרב שלי סיפר על הרב מרדכי, זכר צדיק לברכה, שלימד פה, שסיפרתי עליו כמה פעמים. הרב מרדכי שטרנברג. אז פעם אחת דיבר איתו איזה מישהו, ואמר לו, הישיבה של הרב. אז הוא הסתכל, והוא בדרך כלל לא היה מתפרץ, באמצע שמישהו מדבר, הוא היה תמיד מקשיב, בסבלנות. אז הוא עצר אותו ואמר לו, הישיבה שלי? אני של הישיבה. מה פתאום? אני של הישיבה. מה פתאום? וכמובן, באותו דרך אנחנו אומרים גם פה, אדם הרבה פעמים, בזכות התורה, כן, בזכות התורה, אנחנו אוחזים את התורה, מחזיקים את התורה, נכנסים איתה לארץ ישראל. התורה מחזיקה בנו. התורה שומרת עלינו, התורה מרוממת אותנו, מגדלת אותנו. אז היה ניתן להסתכל על הכהנים האלה שמחזים את אותו ארון ברית השם ולחשוב לרגע שמה? שבגלל שהם מחזיקים את הארון, אז הם העיקר. לא. אומרים להם, תחזרו אחורה. תחזרו לעבר הירדן. התורה תיקח אתכם. על זה בדיוק היה פרץ עוזה. על זה בדיוק היה פרץ עוזה. ככה מסבירים חז"ל, שעל זה בדיוק היה פרץ עוזה, כי עוזה שמתו הבקר, ועוזה חושש שמא יפול אהרון. על זה חז"ל אומרים לו, אהרון נושא את נוסעיו. אתה חושב שיישא, יש כנראה איזו תפיסה, כשוב, זה דקה מן הדקה, אנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות בעוזה, מדוע, כן, ודוד כאב לו על הדבר הזה, זה לא יכול להיות, זה דק מן הדק, כי באינטרס הכי פשוט שלנו שספר התורה עומד ליפול, אז לתפוס אותו. אבל אהרון עושה את נוסעיו. ולכן, מסביר הרש"ר איש, עכשיו אני חוזר לרש"ר איש, איפה תשים את 12 האבנים? במקום מצב רגלי הכהנים. תחדד לכולם שמה שהעביר אותנו את הירדן זה כוח התורה. אותו כוח אהרון, כולם ישאלו, למה האבנים האלה פה נמצאים באמצע הירדן? מה הסיפור פה? הסביר לו, אתה יודע שהיה אהרון ברית, בתוכו יש תורה. וזה מה שהעביר אותנו לארץ ישראל, זה מה שהכניס אותנו לארץ ישראל. ממשיך הרש"ר איש ואומר, ממקום מצב רגלי הכהנים, נשים את אהרון ברית התורה, והן הורמו משם כאשר נסוג הירדן מפני אהרון הזה. ואחרי שנבנה מהם המזבח בהר עיבל, ונכתבה עליהן התורה, הן הוקמו בגלגל לזיכרון עולם. כלומר, לפי הרש"ר איש פה מסביר שמה? 12 אבנים הנוספים, לקחו אותם לגלגל. זה לא כמו חז"ל שזה שלוש, נכון? זה שלוש, כן? לזיכרון עולם, שהרי שם הייתה החניה הראשונה של ישראל על אדמת המולדת. והאבנים אלה עתידות לספר לדור אחרון. אשר נחרטו ממימי הירדן מפני ארון ברית השם. זה מה שזה, זה התוכן של הסיפור של האבנים. האבנים האלה מספרות, הן מדברות. אם תקשיב טוב, אתה תוכל לשמוע את השירה של האבנים. תשמעו את השירה שלהם. תשמעו מהם שוררות. הן אומרות, התורה הקדושה היא הזכות שבה אנחנו נכנסים לארץ ישראל. מהירדן נסוגו אחרון מפני ארון ברית התורה. הירדן לא נלקח מפני ישראל, בעברו הירדן נחתו מהירדן. הוא פינה דרך למי? לארון התורה, עובר שם במסעו אל יהודו. כולם זזים בפני הארון. אפילו אותם מים ששוטפים. אותם מים עוצמתיים, שהם לא זזים ממרוצתם. כמו שהסיפור על רבי פנחס בן יאיר, אומר נער גיני לרבי פנחס בן יאיר, למה שאני אבקע מפניך? אני עושה רצון קונים מששת ימי בראשית, בזה שאני שוטף. כל הדבר הזה ששוטף מששת ימי בראשית עוצר בפני התורה שקדמה לעולם, שמחוללת את הכל, ומחוללת את כל, התהליך ההיסטורי של עם ישראל, את כל הגאולה, את הכל, את כל השפע האלוקי, זה התורה הקדושה. הכל עוצר בפני התורה. ואז על ידי זכות התורה הם נכנסים פנימה. אז האמת היא שזה שתי השיטות המרכזיות שיש לנו. רבי אברהם בן עזרא שבזכות המזבח, בזכות הקורבנות, והייתי יותר אומר שזה או בזכות העבודה, או בזכות התורה, שזה שתי עמודים שיש לנו, עמודים יסודיים, זכות התפילה, המזבח, שזה כנגד התפילה, וההודעה, וכוח ההודעה, או כנגד התורה, שזה שתי הדברים שמחוללים אותנו לכן בעבר הירדן. אבל אברבנאל, בצורה ממש פלאית, מוסיף עוד כמה דברים מיוחדים על האבנים האלה. ממש, הוא נותן לנו כמה פנינים כאלה מיוחדות על האבנים האלה. בואו נלך בעקבות אברבנאל, מה הוא אומר לנו? אומר אברבנאל, הוא ממשיך שם, זה ארוך מאוד, אריכות דברים, ואז הוא אומר, שעניינו כמו שפירשתי, שאותו היום יהיה להם כיום מתן תורה. התפקיד של האבנים האלה, זה לעשות מתן תורה חדש. זה התפקיד שלהם. הרי מה קורה? הם עוברים בברית, מתי עם ישראל עברו בברית? בהר סיני. ועכשיו בכניסה לארץ. על הר עיבל והר גריזים, זה יהיה גם ברית. אבל במתן תורה היה לנו לוחות אבנים, לוחות הברית. איפה הלוחות פה? הנה האבנים האלה. זה יום מתן תורה. לוקחים את אותם אבנים, ממש כמו לוחות הברית, וכותבים עליהם את התורה. אומר אברבנאל, לכן ראה לצוות עליהם שיעשו בהיכנסם דוגמת מה שהוא עליו השלום. מה זה הוא עליו השלום? משה. וישראל עשו במחרת יום המעמד, וזה שהקימו את האבנים. וכבר נזכר בספר יהושע שהיו את בית האבנים למספר בני ישראל אשר עושו מזבח ועלו עולות ושלמים, ושכתבו את התורה על האבנים שהוא כולו כמעשה אבותיהם כאשר עמדו על הר סיני וקיבלו את התורה. אומר לנו אברבנאל, רבותיי, יש פה מעמד תורה חדש. לוקחים את האבנים ובאים בברית. לפי זה התפקיד של האבנים זה לא רק לספר בזכות מה אני נכנס לארץ, זה חלק ממעמד הברית. פירוש שלישי. זה חלק ממעד הברית. ואז הוא ממשיך ואומר עוד דבר פלא. מצורף שקיים בזה גם כן מצוות וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך. ולכן ציווה שכאשר יעברו את הירדן, אתה נכנס לארץ ישראל. איפה השער של ארץ ישראל? משום מה, השער של ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא בוחר שתמיד הירדן. שמתם לב שכל מי שנכנס לארץ ישראל נכנס דרך הירדן? נכון, הקדוש ברוך הוא אומר, לא רוצה דרך פלישתים. ממצרים, איפה נכנסים? בטח, פלישתים, בטח, דרך המדבר. הכניסה לארץ, השער של ארץ ישראל זה שער הירדן. שמתם לב? כל מי שנכנס, עם ישראל, אחרי זה, ממש כל הדורות נכנסו דרך הירדן, יהושע, אחרי זה עוברים את הירדן, גם נער גיני, נער הירדן, גם כשרבי זרע, סיפור מפורסם בסוף מסכת כתובות, הוא בא מבבל, באיזה נער הוא נתקל? בשביל לעלות לארץ ישראל. באיזה נער הוא נתקל? הסיפור מפורסם שם שהוא עשה איזה תעלולים של פעלולן כזה ועבר, כנראה נתקל בירדן. השער לכניסה לארץ ישראל הוא הירדן. ואם יש שער, את צריך שיהיה לו מזוזה. וצריך שיהיה לו מזוזה. אז מה עושים? אומר אברבנל, לכן ציווה שכאשר יעברו את הירדן, יכתבו את התורה על האבנים, שזה כדמות מזוזה בשער שנכנסים בו. אז זה השער, להשם צדיקים יבואו בו. אז עושים לו מזוזה. לוקחים אבנים, כותבים עליהם את דברי התורה. הנה התבאר מזה כולו, שמצוות האבנים היא מכלל הברית. כמו הארורים שציווה למור על הגריזים והרבל. כלומר, אומר אברבנל, זה חלק מהברית, זה חלק מהמעמד. יש פה מעמד עליון כזה של שער הכניסה לארץ ישראל. אני מביא אתכם בברית פעם נוספת, ואני עושה חלק מהברית, זה לכתוב את התורה ממש כמו לוחות הברית, וממש כאין מזוזה בכניסה לארץ ישראל. ולכן שמים אותם על הרבל. למה על הרבל? הרבל, מה אתם אומרים? היה הר יפה, הר טוב או פחות טוב? מה? זה הר כללה. הר לא טוב. הר לא כל כך טוב. למה לוקחים דווקא אבן? אז ראיתי בפירוש רש"ר הירש בהמשך שלו, הסבר למה דווקא על הר עיבל. ומזה קיבלתי אולי רעיון נוסף. מה המטרה של הקמת האבנים? רש"ר הירש מסביר שלמה לוקחים להר עיבל דווקא? לפי אברבנל, למה הולכים להר עיבל? כי זה חלק מהתהליך של הברית. הברית נעשה בהר עיבל, בהר גריזים. אז זה חלק מהברית, זה חלק מהתהליך של הברית. מה? ודווקא, או, יפה מאוד. אז למה דווקא? זה הוא לא עונה. אברבנל לא עונה. הוא אומר, זה בעצם הברית. ואז נשארנו עם השאלה של מורדי, למה זה ולא בשני? הרש"ר הירש עונה על מה ששאלת. רבי מורדי, אשריך. הוא שואל, למה דווקא על הר עיבל? אומר ללמדך שהתורה הקדושה מרוממת את המקום הכי דל במציאות. הער של הכללה, הער הסוג ב', אותו המקום הכי פחות, גם הוא מתרומם על ידי אותה כתיבה של התורה. ובעצם, יש פה קריאת כיוון לכל התורה כולה. התורה באה לרומם אותנו, לא רק את הצד האריסטוקרטי של עם ישראל, לא רק את הצד היפה, היא באה לרומם כל חלק וחלק מחיינו. אתם יודעים שבתהליך התשובה, הרב קוק באורות התשובה כל הזמן מדגיש שלבלתי יידח ממנו נידח. אין לנו פרט בכוחותינו. אין לנו לא יצר קטן שהוא לא אלוקי. או איזה כוחות בחיים שהם לא אלוקיים. על כולם הצריכה, התורה צריכה לקרוא שם. על כל החלק מהחלקים. לכן התורה דווקא לוקחת את הר עיבל, את הר המסכן, המקולל, ומה תעשה איתו? תגיד, תכתוב את התורה ותשים אותם שם. תשים אותם על הר עיבל. כן, דווקא שם, במקום הכי פחות. ומה תעשה? ותדע לך שהתורה בכוחה לרומם כל מקום בנפש של האדם. אפילו הדל שבדלים, אפילו הקטן שבקטנים. כל נטייה מנפש האדם, התורה לא תפסח עליו. התורה תרומם את הכל. גם את הצדדים היותר מקוללים, הצדדים היותר נידחים, את כל זה התורה תרומם. אומר אברבנל, מוסיף עוד סברה נוספת. למה התורה ציוותה אותנו לעשות את כל הג'דערס הזה, בלגן הזה, 12 אבנים פה, 12 אבנים, עוד 12 אבנים, מה הסיפור? אז אומר לנו הרשב"א, אומר לנו אברבנל, הסיפור הוא שאנחנו רוצים לעשות רעש. והרבה, הרבה רעש. רעש גדול. כמו, אומר אברבנל, כמו הביקורים. שמה היו עושים בביקורים? היו עושים מזה, אומר המשנאות, היו עושים מזה רעש גדול. ככה המשנה אומרת. היו עושים קול גדול, היו באים, בני העיירות, אותו דבר כמו הביקורים. אברבנל מסביר, זה כמו הביקורים. לפרסם את שמו של השם בעולם. אבל לא סתם. להגיד שהתורה הקדושה הולכת לתקן את כל המציאות. ולכן, נכתבים על זה 70 לשון דווקא. למה 70 לשון? היינו יכולים לחשוב שתורה זה איזה כתב יחס של עם ישראל, שאנחנו מתפארים על כולם ומתאדרים על כולם. באה התורה ואומרת, ברגע הכניסה לארץ ישראל, ברגע שאתה נכנס למקום הפרטי והמוגדר של עם ישראל, תבשר את הבשורה האוניברסלית הכי גדולה. כנסת ישראל לא מטפלת רק באומה שלה. היא הולכת לרומם את כל המציאות. את כל העולם היא תרומם. 70 לשון. הולכת לבשר את הבשורה הזאת. אז אני ברשותכם, אחרי כל ההסברים האלה, המתוקים והיפים, שיש לנו הסבר, שזה בזכות הכרת הטוב, השפע, על ידי המזבח הזה, שתכיר הכרת הטוב להשם, בזכות זה תיכנס לארץ. ובזכות מה שראינו, בזכות התורה הקדושה, או בכוח התורה הקדושה, שרבנו בחיי טיפה דייק, ואחרי זה הברבנל שראינו, שזה ממש כמו מעמד הברית, ממש כמו לוחות הברית, קיבלנו, יש לנו פירוש גם, פירוש נוסף. והוא הפירוש של ספר יהושע. ספר יהושע בעצמו מפרש. מה תפקיד האבנים? ממש הנביא יהושע מספר לנו, אתם יודעים מה התפקיד של האבנים הגדולות? אומר יהושע לעם, ואתה, אומר להם, קחו, ואומר יהושע לכהנים למוסעו וכו', ואז הוא מצווה, ואומר יהושע למסל, גושו הנה. רגע, שנייה, אני דילגתי. פרק ד', שנייה רגע, סליחה. הנה. ואז הוא אומר להם, קחו לכם מן העיר 12 אנשים, וצבו אותם למורסעו מזה מתוך הירדן 12 אבנים, ואז הוא מסביר להם, למה תעשו את זה? למען, תמיד שאתם שומעים למען, מה כתוב? תסיבה, תתחליט. יש לנו מספר מצוות, נכון? מצומצמות, הבח מביא אותם, שכל מצווה שכתוב בלמען, אנחנו ערב סוכות, כבר עוד 30 יום קודם החג, אז יש לנו, אנחנו עכשיו, נכון, ממש עוד מעט, עוד רגע 30 יום קודם החג, אז הבח המפורסם על מצוות סוכות אומר שלמען תדעו, כי בסוכות ישבתי את בני ישראל, הוא מביא שיש כל המצוות שכתוב בהם למען, אם לא חשבת על הטעם של המצווה, לא קיימת אותה. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים, ציצית, סוכה ותפילין. למען תהיה תורת השם בפיך. כל המצוות האלה, אם לא קיימת את הטעם, אם לא הבנת את הטעם, לא יצאת ידי חובתך. כל פעם שאתה שומע למען, תסקטוש, כמו שאמרנו, למען אשר תבוא אל הארץ. מה אומר לנו יהושע? מה למען? למען תהיה זאת אות בקרבכם. כי שלון ביניכם אחר למור, מה האבנים האלה לכם? אמרתם להם, אשר נחרטו ממי הירדן מפני ארון ברית השם, בעברו בירדן. אז מה הדגש היה של האברבנל ושל רש"ר הירש? הם הדגישו. מה התשובה? לפי יהושע מה התשובה? תורה. למען, תגידו להם, כשארון ברית השם עבר פה, תסתכלו מה קרה. אני ברשותכם רוצה להציע הסבר נוסף. ממש בפשט של ספר יהושע. בשביל לחבר, ברגע הכניסה לארץ ישראל, מתי מתחיל הפיזור בין דורות האבות והבנים? מתי שנכנסים לארץ, כל אחד משתקע בחורו, לא ברור מה המקדש באמצע, המשכן באמצע, יש שם סכנה של חיבור בין הדורות. ואז צריך לחבר את הדור לבנים. יהושע אומר, עכשיו אנחנו כובשים את הארץ, הכל בסדר, בזמן המלחמה הכל יהיה בסדר. מה יהיה הדור הבא? מה יהיה בדור הבא? תיקחו אבנים. מה קשר אבנים? איך קשור? מה הקשר בין, בשביל הדאגה לדורות הבאים, לאבן? מישהו זוכר? דיברנו על זה. יפה מאוד. משם רואה אבן ישראל. אומר רש"י, מביא את המטריקון של חז"ל, משם רואה אבן ישראל, אבן זה אב ובן. לא סתם התורה נכתבה על האבנים. כי אנחנו רוצים תורה כזאת שמחברת נצח. על גבי כל מה שאמרנו בשיעור. חזל, נותנים לנו פה עוד טעם נוסף. תכתבו את זה דווקא על הבנים, על האבנים. אבן זה כמו איבן, נכון? אנחנו אומרים בארמית, איך אומרים? איבן, הבן של. איבן, אבן. אז זה הבן שלו. איבנו. זה כל השפות השמיות, יש להם יסוד אחד. אבן אחת. אז זה אבן. אבן הבן שלו. בשביל לחבר את כל הדורות מתחברים לאיזה סלע מוצק, סלע של אבן. אז בעצם כל הדברים האלה כתובים פה, בזכות זה אנחנו באים לרשת את ארץ ישראל. ורק לסיום אני אזכיר סיפור שהגמרא מספרת בגיטין על רבי אבא, כאשר הוא היה יוצא מארץ ישראל, כאשר הוא בא לארץ ישראל, אז כתוב עליו שהוא היה מנשק כיפה דאקו. ככה כתוב. היה מנשק את הסלעים של אקו. הוא היה הולך, מנשק, נותן בוסות לאבנים הגדולות שהיינו מצאים באקו, כשהוא עובר מגיע מחוץ לארץ, היה מגיע לאקו, היה מגיע דרך האבנים, היה נותן להם ככה נשיקות מיוחדות. למה דווקא לאבנים? כי האבנים זה חיבת הארץ. אבני הברזל, יש פיוט מפורסם, יעלומה, מי שמכיר. אבני הברזל, הארץ, אבנים של ארץ ישראל. איזה אבן, איזה נצח יש פה בארץ ישראל. בארץ ישראל האבנים הם ביטוי לעומק של הנצח. הם אב ובן. זה חיבור לכל שושרת הדורות. כשאנחנו יוצאים ורוצים להראות את חיבת הארץ שלנו, אז אנחנו נשקים את האבנים. אנחנו בתקופה כזאת שאנחנו נלחמים על הארץ. נלחמים על ארצנו הקדושה. והחיבור, החיבור של האב ובן, החיבור של הקישור שלנו לתורה, והיכולת שלנו להכיר טובה, הם אלה שינחילו לנו את ארץ ישראל השלמה במהרה בימינו. אמן.